שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות התורה. במה עוסק ספר אורות התורה? הוא עוסק בתורה. ואנחנו בחלק השני של הספר שהוא נספח. נספח עוסק בלימוד רוחניות התורה. זה כמין זעקה גדולה של הרב קוק על הזנחת הלימוד הרוחני בתורה. יחד עם בירור מעמיק, למה זה חשוב, למה זה דווקא בדור הזה, למה חסר וכו'. הנספח הזה מודפס רק בהוצאה של ספריית חווה, והוא מופיע בשתי מהדורות שונות עם מספור שונה של הדפים, ואנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק כף. פרק כף שהוא ארוך, הוא ארוך מאוד, והוא מחולק בעצמו לפרקים. אז אנחנו בג' או בדלת, אני לא זוכר. דלת כבר. הגענו לפרק כף, פסקה דלת, בתוך פרק כף. כן, הרב הסביר שכאשר לא עוסקים ברוחניות התורה, אז המושגים של התורה בעצמה מופיעים בצורה קריקטורית. המושג של יראת שמיים מופיע בצורה שבצדק דוחים אותה. יש גם דעת האלוהות מופיע בצורה נלעגת, מזוויעה, שצריך לדחות אותה. יש גם תביעות אידיאליות חדשות שרוצות לבוא לידי ביטוי, והן לא באות לידי ביטוי, אלא אם כן, ביטוי טוב, אלא אם כן ילמדו את פנימיות התורה. וכאן הרב, בעצם, זה פסקה אחת, כנראה שזה, אני לא חושב שהדברים האלה נכתבו על ידי הרב ברצף. אז פשוט זה ליקוט, ליקוט שהרב ציודה ליקט מכל מיני מקומות, מסיבת שפלות הידיים. כן, אנחנו אם כן בנספח, בפרק כף, פסקה ד'. מסיבת שפלות הידיים, ממיעוט העסק ונשמת הדאורייתא, נתקלקלו המעשים ונתערבבו הדעות. כן? זאת אומרת, מה זה שפלות ידיים? עצלות. שפלות ידיים פירושו עצלות. ומה זה נשמת הדאורייתא, נשמת התורה? ביטוי של הכוח מספר הזוהר, שמסביר שבתוך התורה עצמה יש רבדים פנימיים, יש מי שעוסק בלבוש של התורה, יש מי שעוסק בגוף התורה, ויש מי שעוסק בנשמת התורה. וכל אחד מהעוסקים עתיד לזכות למדרגה שמעליו. כלומר, מי שעוסק בלבוש עתיד לעסוק בגוף. מי שעוסק בגוף עתיד לעסוק בנשמה. מי שעוסק בנשמת הדאורייתא כבר עכשיו, עתיד, כך אומר הזוהר, להסתכל בנשמה לנשמה. כן. והזוהר אומר שאלה שעוסקים בנשמת הדאורייתא, בצד הפנימי של התורה, הם העומדים בהר סיני. כן, ככה ביטוי. הם העומדים בהר סיני. מה עם האחרים? הם לא עומדים בהר סיני? הם לא קיבלו את התורה? מה מתכוון הזוהר? הוא מתכוון לומר שהם עומדים באוהל מועד. זאת אומרת, יש גם בתוך הגילוי של התורה בימי קדם, מה שהיה בזמן המדבר, גם בזה יש מדרגות, לא כל אחד עומד בהר סיני. כן? כלומר, שומע את הכל לפני הפירוט לפרטים. כן? יש כל דברים אתם שומעים, אז אפשר לשמוע את הדברים, את הפרטים, אבל צריך גם לשמוע את הכל, את האינטונציה הפנימית, וזה סוג מסוים של רגישות ששייכת לאלה שעוסקים במה שנקרא נשמת הדאורייתא, נשמת התורה, הלימודים הפנימיים. אבל התעצלו, לא רוצים לעסוק בזה. כן? הרב אומר שהסיבה העיקרית היא העצלות. האמת היא, יש מספר סיבות היסטוריות שאפשר למנות מדוע אנשים לא עסקו בסתרי תורה. אחת הסיבות הייתה הטראומה אחרי שבתאי צבי. הטראומה הזאת גרמה שאנשים, כשהם ראו לאן יכולה ההתעסקות בקבלה, בלי הכנה, יכולה להוביל לכל מיני סטיות מעשיות ורוחניות. לכן סגרו את הברז של הקבלה, והפסיקו רבים להתעסק בה, וגם תורת החסידות שהייתה ניסיון להמשיך את העיסוק ההמוני בקבלה, לא עסקה בכל צדדיה של הקבלה, רק בצדדים הנפשיים שלה. לכן אומר הרב, אבל חוץ מזה יש סיבה נוספת, והיא הנרמזת כאן ומפורשת בספר אורות התשובה, שכדי לעסוק בדברים האלה צריך קדושה. לא כל אחד יכול לעסוק, צריך להיות קדוש, צריך לעסוק בקדושה, וזה דורש מאמץ, כן? קדושה דורשת מאמץ, ולא כל אחד מוכן למאמץ הזה. הוא אומר, מספיק לי כבר עם ש"ס ופוסקים, אני מקדיש יומם ולילה לנושא הזה, את שכלי, את כל פרנסתי, אני מקדיש לש"ס ופוסקים, מה אתם מטילים עליי? עוד משימה לימודית, שלא רק שהיא לימודית, היא דורשת קדושה. כן? קדושה יתרה, וזה דבר שהוא קשה. אז המציאות היא שלא עסקו בזה. זה הרב אומר, מסיבת שפלות הידיים ממיעוט ההישג ונשמת הדאורייתא, אז יש תוצאה לזה. נתקלקלו המעשים ונתערבבו הדעות. כלומר, נגיד את זה במילה פשוטה, נוסדה החילונות. הרב בעצם אומר שהחילונות הייתה נמנעת אם היו עוסקים בנשמת הדאורייתא, משום שאז היינו גם מוצאים שם את כל התשובות עוד לפני שהשאלות תישאלנה, על ביקורת המקרא, על הביקורת המדעית, על ההתפתחות הפילוסופית, כל זה היה מוצא כבר את פתרונו דרך החוכמה המפוארת הזאת, אבל לא עוסקים. חבל. כן, יש באגרות ראייה, יש איגרת ששולח דוקטור זיידל לרב קוק. הרב קוק שולח את דוקטור זיידל כמענה לשאלתו. דוקטור זיידל הזדעזע מההלכות הקשות כלפי אפיקורסים. יש הלכה שאפיקורסים הורגים, נכון? יש הלכה, צריך להרוג אפיקורסים. דבר הזה זיעזע את דוקטור זיידל, אומר, איך זה יכול להיות? הרי זה לא אשמתם, הם רק טועים. אומר הרב קוק, מי שבספק הוא לא בכלל זה. מי שטוען ודאי, הוא בכלל זה, וזאת למה? משום שאפיקורסים הם לא בסדר. למה הם לא בסדר? כי הם החליטו ודאי עוד לפני שהם שאלו אותנו. אם הם היו באים לשאול אותנו, כשהרב קוק אומר אותנו, למי הוא מתכוון? לעצמו. כלומר, הם שואלים אותי, בקל היינו פותרים להם את שאלותיהם. כלומר, יש לי תשובות לכל השאלות. אז למה לא באו אליי? אז הם לא בסדר. כן? זו הטענה של הרב קוק. טוב, הלכה למעשה, הרב קוק לא הורה להרוג אפיקורסים, הוא אפילו חושב להתנגד לזה. אבל הוא העיקרון, פה אנחנו מדברים, כן? אז מה שאומר הרב, ולעומת המכניסים את כל החיים במסגרת הדת הצרה, בהסתלק ממנה אור נשמתה העליונה, נתרבו גם כן המגרשים אותה מכל גבול החיים. כן, כלומר הרב מדבר פה על תגובת שרשרת. רוצה עוד מילים. עולם שהכל ידור. טוב, הרב כאן רומז לוויכוח שהתפרס על דפי העיתון באירופה המזרחית, בליטה, בסוף המאה ה-19. היו הסדרות מאמרים, תמיד על אותה סוגיה, הדת והחיים. כן, זה היה הביטוי. כלומר, מה אתה מעדיף, את הדת או את החיים? ואז יש כל מיני ניסיונות. אחד הניסיונות זה לומר, הדת זה כל החיים. כלומר, אין חיים מחוץ לדת. אלה ששמעו את זה, אמרו, מה זה? מחוץ למה בדיוק? לדת זו המיובשת, החסרת לשד חיים, שאיננה עוסקת בשום שאלה משמעותית. אז סילקו את הדת מהחיים. כלומר, כלומר, אם זאת הברירה, זה או חיים או דת. אז כשאלה אמרו, הנה, זה מה שאומר הרב כאן, ולעומת המכניסים את כל החיים במסגרת הדת, הצרה בהסתלק ממנה אור נשמתה העליונה, נתרבו גם כן המגרשים אותה מכל גבול החיים. כלומר, אל תחשוב שלא תהיה תגובת נגד. או נגיד ככה, אם אתה מחליט, נגיד את זה במושגים של ימינו, שאכול איננו שייך לקודש, אז החול יחליט לגרש את הקודש. הולך ביחד. כן.
למה אי אפשר
לתת תשובות? לא. פשט התורה אומר שהאדם בא מן הבוץ. המדע אומר מהקוף. מה אתה עושה?
אבל
בסדר? פשט התורה אומר שגוי זה בהמה. ההומניזם אומר שגוי זה בן אדם. מה אתה עושה? מדברים באופן לא מספק. רק אם אתה מגיע לעומק העומקים, יש לך תשובות אמיתיות. כן, אומר הרב בורות הקודש, אי אפשר היום לתת תשובות רוחניות לנפשות בינוניות בלי הצעת סתרי תורה. כלומר, המציאות מחייבת אותך לגלות מעשה בראשית לפחות, אם לא מעשה מרכבה. יש סיפור כזה שמספרים החסידים. מדוע הבעל שם טוב החליט לגלות סתרי תורה? אז אמרו החסידים שהבעל שם טוב זה כמו רופא שמגיע למלך. הבת של המלך מאוד חולה, ואף אחד לא מצליח לרפא אותה. אבל הרופא אומר, הנה מצאתי. צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שנמצאת בכתר שלך, אדוני המלך. ואת האבן הזאת צריך לשחוק ולהפוך אותה לאבקה, ולערבב אותה בתוך מים. ולתת אותה לשתות לבת שלך והיא תתרפא. טוב, אז בדלת ברירה, צריך להציל את חיי בת המלך. אז לוקחים את האבן. עד כאן ההסבר הראשון. שאומרים החסידים, מדוע צריך לגלות סתרי תורה? נכון, סתרי תורה זה דבר יקר, לא סתם משתמשים. אבל פיקוח נפש של האומה, האומה זקוקה לתוכן הזה, אז תגלה. חסידי חב"ד מוסיפים על המשל הזה עוד משל. כלומר, עוד הסבר. הם אומרים, האמת היא, זה שנותנים את האבן לשתות לבת המלך, זה לא בגלל שבת המלך חולה. אלא, בת המלך היא חולה כדי שישתו את האבן. המטרה היא לגלות סתרי תורה. אז הקדוש ברוך הוא מזמן מצבים באומה שאין ברירה אלא לגלות את הסודות. כן. אז זה לכתחילה. זה בדיעבד לכתחילה. כן. טוב. כן. פשטני המקרא זה נפלא. עכשיו צריך להבין משהו. בזמן שפשטני המקרא כתבו את כתביהם, סודות התורה היו נלמדים. לא היו נלמדים על ידי ההמון, היו נלמדים על ידי יחידי סגולה. אבל זה הספיק. כי כל פעם שהיה צורך ברבע רמיזה של משהו, כדי לפרנס את הדור, אז מי שידע, ידע לפרסם. ברור? כי זה נמצא, אפשר לומר, במחסניות של גדולי הדורות. אם המחסניות של גדולי הדורות ריקות, אז גם כשצריך לראות, אין מה לעשות עם זה. מובן? פשט המקרא זה מצוין, חייבים ללמוד פשט המקרא. הרב לא אמר לו ללמוד פשט המקרא. הרב אמר לו ללמוד פשט המקרא? אני אחד האחרונים שיאמר לו ללמוד פשט המקרא. מה הרב אמר כאן? הוא אמר שצריך ללמוד סדרי תורה. הוא לא אמר לו ללמוד פשט? איפה שמעת מהרב שלו ללמוד פשט? איפה ראינו דבר כזה? כן? טוב. אז מה שאומר כאן הרב, אגב, זה שהחיים מגרשים את הדת, כי הדת מגרשת את החיים, הוא מנסה להכניס את החיים למסגרת צרה. אפשר לומר גם זה היחס בין דת ומדינה. יש היום מטריעים על כך שרוצים להפריד את הדת מהמדינה. השאלה היא מאיפה זה מתחיל. איך אומרים אצל הילדים, מי התחיל? יכול להיות אפשרות שמי שהתחיל זה מי שאמר שהמדינה לא שייכת לדת. אז אומרים, אז אומרת המדינה, אם ככה, אז הדת לא שייכת למדינה. זה הולך ביחד. אז בואו נראה. וממילא, אז נתחיל לו שוב מתחילת הפסקה. מסיבת שפלות הידיים, ממיעוט העסק ונשמת הדאורייתא, התקלקלו המעשים, התערבבו הדעות, ולעומת המכניסים את כל החיים במסגרת הדת הצרה, בהסתלק ממנה אור נשמתה העליונה, התרבו גם כן המגרשים אותה מכל גבול החיים. וממילא, כאשר אין ההורה האלוהית החופשית מעיר הכלל, נעשים החיים מסובכים ומדלדלים בין מרפא. כן? זה המציאות, חיים מדולדלים. היהדות נראית מגוחחת. וגם מי שלא שומר על היהדות, הרי אין לו ממה לינוק חיים אמיתיים, אין לו עולם של ערכים, אז הכל מדולדל. והרפואה היא אחת, להאיר באור דעת אלוהים הגבוהה, רחבה והחופשית, שהיא אור העולם ואורם של ישראל. כלומר צריך להגדיל את הדעת. רק שהרב פה מוסיף כמה ביטויים מעניינים ביחס לדעת הזאת, שהיא צריכה להיות דעת אלוהים הגבוהה, לא מושגים קטנוניים, הרחבה והחופשית, ללא פחד מחשבתי. יש מעשים שמותר לעשות, יש מעשים שאסור לעשות, נכון? האם יש מחשבות שאסור לחשוב? התשובה היא אין. אין מחשבה שאסור לחשוב. יש מסקנות מסוימות שהן אסורות, אבל המחשבה איננה מתפתחת אלא במי שחופשי להעלות כל שאלה. מובן? כל דיון, כל עומק, כן. מה זה לחשוב לשון הרע? אסור לחשוב, אין מחשבה שאסור לחשוב. למשל, בוא נשאל שאלה, יש אלוהים או אין אלוהים? שאלה טובה, מותר לחשוב את זה? נשאל את עצמו שאלה כזאת. עכשיו, בוא נמשיך. אלה שטוענים שיש, מה ההוכחות שלהם? מותר לשאול שאלה כזאת? כן, זאת אומרת שאם שאלת על השאלה יותר בסיסית, אתה אומר שהשאלות שמה לגיטימיות, אז אין שאלה שהיא לא לגיטימית. בסדר? עכשיו בואו נראה, מה שאתה אומר, לשון הרע זה משהו אחר. האם מותר להאמין או להקשיב ללשון הרע? זה משהו אחר. אתה מדבר על תחום הרבה יותר קרוב אל המעשה, זה התחום הרגשי, או התחום של הנאמנות. זה החוויה. הרי בין המעשה לבין המחשבה יש תחום רחב מאוד, של דמיון, של רגשות, של... דיבור זה כבר מעשה ממש. אני אומר, יש בין, עד הפה שלי, בין המחשבה לבין הפה, יש עולם מלא. העולם המלא הזה, שם יש הלכות גם כן. ברור? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן. נכון. לא, האמת היא שאם תגיע למסקנה של אלוהים, אז מה אני אעשה לך? אני אגיד לך, יש? אתה חייב לחשוב שיש? מי מחייב אותך בכלל? כן? כלומר, אם אדם מגיע למסקנה שאין אלוהים, יבוא הרב, יגיד לו, אה, אסור לחשוב את זה. אתה הרב, לא מעניין אותי. כי אני כבר הגעתי למסקנה שמקור הסמכות שלך גם לא קיים. ברור? מחשבת עבודה זרה. מה זה מחשבת עבודה זרה? מחשבת עבודה זרה זה לכוון לעבוד עבודה זרה. המילה מחשבה בעברית עתיקה פירושה תכנון. כן? אבל אדם ששואל, אנחנו צריכים לשאול שאלה. הרי עובדי אלילים אומרים שיש הרבה אלים. האם מותר לשאול על מה הם מתבססים ואם הם צודקים או לא? מותר לשאול שאלה כזאת? כן, הנה, פה, מחשבת עבודה זרה. אגב, יש אפילו בכיוון הפוך. אריסטו חשב מחשבת אמונת הייחוד. יש לו ספק שמה בספר י' א' של המטאפיזיקה, האם יש אל אחד או הרבה. הוא מתלבט שמה. הוא מביא טיעונים למה יש אחד, הוא מביא טיעונים למה יש הרבה. בסוף הוא מכריע לכיוון של הריבוי. אבל היה לו הרהור. הרהור כפירה. לרגע אחד, הוא התחיל להאמין לרגע אחד באמונת הייחוד, והוא אומר, טוב, אבל זה לא... לא יוצא לו, בסוף חוזר לעבודה זרה. אבל היה לו עירור כזה. אז אם מותר לו עירור כזה, כן. בואו נמשיך. והרפואה היא אחת, להאיר באור דעת אלוהים הגבוהה, הרחבה והחופשית, שהיא אור העולם ואורם של ישראל. הרי משם באה המחשבה הישראלית. המחשבה הישראלית היא בעצם מחשבה חופשית. למשל, היה אברהם אבינו, בימיו, מן הסתם נחשב בעיני בני דורו לאפיקורוס הגדול ביותר שקם אי פעם. אתאיסט ממש. הוא שובר את האלים. נורא והיום. ברור שכל מי שאגב, בעקבות מעשיו של אברהם, עזב את האלילים והצטרף לאברהם, המשפחה ישבה שבעה. כן? האיש הזה הוא אדם מסוכן, הוא הורס את כל החינוך. בסדר? מה? דתלש, ממש דתלש. זה די דומה למה שאחר כך קרה לסוקרטס גם כן. למה הרגו את סוקרטס? טענו שהוא מקלקל את הנוער. ושהוא כופר באלים. מעניין שהיה הדמיון הזה. כן. טוב, אז אולי יש שאלה איך נוצר הסיפור על אברהם ששובר את האלים, אבל זה לא כך משנה. כן, ברור ש... האמונה הישראלית במקורה היא המחשבה החופשית, החופשית מכל עבודה זרה, מכל כבלים. אז זה מה שנאמר כאן, שהיא אור העולם ואורם של ישראל. וממילא, ההערה החופשית, הדת אלוהים הרחבה הזאת, החופשית, ממילא תחיה ברוחה את הדת. מה זה הדת? את גוף הדאורייתא. הנה, שימו לב שוב השימוש במינוח של הזוהר. נשמת הדאורייתא וגוף הדאורייתא. אז גוף הדאורייתא זה הדת. והעיניים יראו ברור את המקום הראוי לה. כלומר, ואז ממילא גם בעלי... מה זה העיניים? עיני השכל. עיני השכל ייתנו את המקום האמיתי לדת. ולא יעזו רע אליו לגרש את נר אלוהים מהארץ. מה זה נר אלוהים מהארץ? כן? התורה והמעשה נר אלוהים בארץ. מי אמר את המשפט הזה? רבי ידעיה בדרשי, בספר בחינות עולם. כן, זה בן דורו של הרשב"א. כתב ספר, הוא היה משורר גדול, הוא אמר, התורה והמעשה, התורה והחוכמה, זה הוא אמר, התורה והחוכמה, נר אלוהים בארץ. אז מה זה נר? יש כלי, יש שמן, יש פתילה, יש אור. כלומר, הכל קשור זה בזה, המעשה בחוכמה, החוכמה בתורה וכו'. אז זה אומר, יש נר אלוהים, זה הכלי, נר זה הכלי. מהו הכלי של התורה בעולם הזה? הדת. אז לא יעזו רעי לב לגרש את נר אלוהים מהארץ. יתיישרו המעשים וממילא יאירו הדעות, אור השלום מזרח ואור האמת, יאירו. כל זה יקרה אם יעסקו בנשמת הדאורייתא. לא יעסקו, העסק ימשיך להידרדר. כן. האם יש דברים שאסור ללמוד? בוודאי. ואין דבר שאסור ללמוד. בוודאי, תלוי מתי. הכל עניין של זמן. כן? זה כמו שהאדם הראשון היה מחויב לאכול מעץ הדעת טוב ורע, נכון? הרי אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז ודאי שזה כולל הבריאות גם את עץ הדעת. אלא שאמר לו, מעץ הדעת לא תאכל כי זה יגרום לך למות. אז תאכל מעץ החיים קודם. נכון? זאת אומרת שאין דבר שאסור לאוכלו, אלא הכל תלוי בסדר ובנסיבות. בסדר? הרי יש דברים שמותר לאכול מפני פיקוח נפש, לא? בואו. פרק כ"א. אז זהו, אז זה עד כאן להיום. שלום.